ועם תחילתו של ספר במדבר, ואני מבקש, אגב ספר במדבר ואגב הקיץ שאנחנו בתוכו, עם הוקי מנהג שנהגנו בשנה שעברה, וללמוד קצת את מסכת אבות. על פי סדר הפרקים, כמה מן המשניות, כך ניסינו לעשות בשנה שעברה, ובאופן טבעי במוצאי חג השבועות ובשבת הראשונה של מסכת אבות, בסיבוב השני שלה אחרי חג השבועות, אני מבקש ללמוד את המשנה הראשונה של קבלת תורה מסיני. תחילתה של מסכת אבות במשנה שמתארת את השלשלת של מסירת התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם, אנשי כנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים: היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הפתיחה הזו למסכת אבות מחייבת עיון. עוד לפני שניכנס לתוכן של המשנה וללשון המדויקת שצריך לשים עליה את הדעת במשנה, למה המשנה הזו צריכה לפתוח את מסכת אבות? משנה שקובעת שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מתאים היה לה לפתוח את השעה. מתאים היה לה לפתוח את שישה סדרי משנה ולהגיד לנו כיצד סדר משנה, איך נתקבלה התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. זה נכון לא רק לגבי מסכת אבות. נכון שהפרשנים אומרים שחשיבותה של הפתיחה הזאת למסכת אבות היא ספציפית לאבות, מפני שמסכת אבות היא הרי מסכת של מוסר, מסכת של מידות, של אמירות חכמות, אמירות מוסר. הוא היה אומר כך והוא היה אומר כך. וכאן אולי היה עולה על דעתנו שהאמירות האלו הן כבר סתם דברים פרטיים חכמים של כל חכם וחכם בפני עצמו. כאשר מעביר לנו רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה את דבריהם בהלכות שבת, אז ברור שהם ממשיכים את משה מסיני. אבל כאשר הדברים באים במסכת אבות, במסכת המידות, במסכת המוסר, לכאורה כאן זה פחות ברור. וכאן צריכה לבוא הפתיחה שהדברים באים מתחילתם, ממשה שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכך הלאה. ההסבר הזה מיקומה של המשנה הזאת בתחילת מסכת אבות הוא ודאי חשוב מאוד, ברור מאוד, אבל הוא לא מספק. אני חושב שצריך לעיין בו הרבה יותר כדי שהוא באמת יספק, ואת זה מה שאני רוצה לעשות עוד מעט. ולמה? קודם כל, מפני שאם המשנה הזו רוצה ללמד אותנו את סדר המשנה, איך עברה התורה ממשה, ובכן סדר המשנה הוא לא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זה נשמע משונה מה שאני אומר. לא זה הסדר. הסדר הוא אחר. הגמרא במסכת עירובין, בדף נ"ד, נמצא לפנינו במקור 3, מפרטת בצורה מדויקת מאוד את סדר המשנה. יהושע, אגב, לא מופיע שם בכלל. שם מופיע הסדר תנו רבנן כיצד סדר משנה. זה מתאים באמת למוצאי שבועות. כיצד סדר משנה, איך עברה התורה ממשה. משה למד מפי הגבורה. קיבל תורה מסיני. אגב, לא השתמשו פה בביטוי למד מפי הגבורה. או משה קיבל מפי הקדוש ברוך הוא. עוד רגע ניכנס לשאלה הזאת. מה זה קיבל תורה מסיני? משה הוא היחיד שמקבל משם של מקום. מכאן ואילך הוא מוסר ליהושע, יהושע לזקנים. הקשר הוא קשר בין רב לתלמיד. על פי זה משה היה צריך לקבל כנוסח בעירובין מפי הגבורה. אבל הלאה, לא כתוב שם במסכת עירובין במקור הזה, בברייתא היסודית הזאת, שהיא יסוד סדר המשנה, עליה בנוי הרמב״ם בהקדמת המשנה הארוכה, שהוא מתאר את סדר המשנה והשתלשלותה, איך זה עבר מדור לדור. אין כאן זכר ליהושע, אחרי שהוא קיבל מפי הגבורה, למד מפי הגבורה, אגב לא כתובה המילה קיבל, נכנס אהרון, רואים במקור שלוש, ושנה לו משה פרקו, נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בנה ושנה להן משה פרקו, נכנסו בנה ולעזר מכאן ויתאמר מכאן, וכך הלאה עד הסוף. ומקוצר הזמן אני לא קורא את כל הברייתא שנמצאת לפנינו. כאן הברייתא מוכיחה שכל אחד בעצם למד ארבע פעמים. ארבע פעמים עד שזה עבר הלאה. אז המשנה שלנו בתחילת מסכת אבות, זו תהיה טעות להגיד שהיא תיאור מדויק של השתלשלות התורה מתורה שנכתב ממשה מסיני לתורה שבעל פה. כי ההשתלשלות המדויקת מופיעה כאן במסכת עירובין. אז אם כן, המשנה לא באה לתאר את ההשתלשלות הזו. אז מה היא כן באה לך? אני רוצה הפעם לחרוג מעט ולראות קצת יותר באריכות עם פתיחתה של מסכת אבות והמשנה הראשונה את הדברים המופלאים מאוד של רב חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים. כתב גם פירוש חשוב וגדול למסכת אבות בשם רוח החיים. בהתחלה הוא מציב מספר שאלות קשות מאוד ונוספות במשנה הזאת הראשונה של מסכת אבות. מקור 4, נראה את רוב הדברים שמצולמים לפנינו, גם הם קיצור דברים ממה שמופיע בפנים, נעבור עליהם כמה שניתן כסדר. מה שכתב תחילה במשה, למי שלא זוכרים, המשנה כמות שהיא כתובה נמצאת במקור 2 למעלה בראש העמוד משמאל. מה שכתב תחילה במשה לשון קבלה וליהושע אחר כך בלשון מסירה. שאלה מספר אחת. והיה לו למימר והבה לי למימר, משה קיבל מסיני ויהושע קיבל ממשה. אם הנושא הוא קבלה. עד כאן שאלה א', ב', אפשרות ב', או הבה לי למימר, הקדוש ברוך הוא מסר תורה למשה ומשה מסרה ליהושע. מה הנושא? מסירת התורה או קבלתה? למה חרג משה מיהושע וזקנים וכו'? הוא ממשיך בעל הנפש החי. וליישב זה נבאר מה שאמרו בספרי הובה בראשי ריש מטות, תחילת פרשת מטות. כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם. נוסף עליהם משה, נוסף עליהם, הכוונה היא מיוחד מהם, יצר עליהם, נקודה מיוחדת יש במשה, שהוא נתנבא לו בכה אמר השם. הכוונה היא, יש פעמים שגם הוא יתנבא בנוסח כה אמר השם, למשל כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא. אבל הוא יתנבא גם בעוד דבר, בנוסח נוסף שנתנבא בזה הדבר, שנאמר זה הדבר אשר ציווה השם בפרשת נדרים בסוף החומש שהתחלנו היום, שבוע הזה, בפרשת במדבר. סוף חומש במדבר, בפרשת מצות, בפרשה של נדרים, זה הדבר אשר ציווה, ולומדים שזה ייחודו של משה. הנפש החיים רוצה להבין מה העניין המיוחד הזה, ולהבין מה זה ההוספה בלשון זה הדבר שנתנבא משה. אבל יובן, בהתחלה הוא מבקש להבין את דמותו של משה. דמותו של משה ועניינו המיוחד, עוד לפני שנכנסים למשנה, עניינו המיוחד של משה רבינו על פני כל בני ישראל המקבלים תורה אחריו, יהושע וזקנים ונביאים וכו', הוא הנושא שפותח את מסכת אבות. עניינו של משה. וזה צריך להבין. אבל כדי להבין את זה, קודם כל צריך להבין קצת את עניינו הזה של משה. והנפש החיים הולך בדרכו. אבל יובן על פי הפסוקים בנבואת משה בסוף פרשת בהעלותך. כפי שאמרתי בהתחלה, אני חושב שהעיון הזה בדמותו של משה הוא גם עיון פתיחה מרתק, יחד עם הנפש החיים בספר במדבר. ספר במדבר הוא רצף של הבנות ואי הבנות בייחודו של משה רבינו. כל הדרך. מהאספסוף המתאווה תאווה, דרך מרים המדברת במשה ואהרון, דרך קורח ועדתו, דרך הסלע ומי מריבה, כל הדרך יש בירורים בעניינו של משה רבינו. מי זה משה רבינו? האם אנחנו מבינים מזה, ואם אנחנו לא מבינים, מה קורה? בוקר ויודע השם את הקרוב אליו, את הקדוש ויקריב אליו, אנחנו נצטרך להבין מי זה משה ומי זה בני לוי, מה זה משה ומה זה אהרון, מה ההבדל בין משה לשאר הנבואות. והפתיחה הזו היא יסודית לכל הספר. מסתבר שהיא הפתיחה, וזה הופך את זה להרבה יותר מעניין, למסכת שאני אישית הייתי פותח בכלל בלי קשר לזה. הייתי פותח אותה כמסכת פילוסופית של אמירות מוסריות גדולות. אם יש מסכת שבה לא הייתי עוסק בדמותו של משה כמקבל התורה לכאורה, זה פתיחתה של מסכת אבות. ודווקא כאן זה העניין. ולצורך זה אנחנו מוכרחים לרגע להתעכב על דמותו של משה. אני חוזר לנפש החיים. אבל יובן על פי הפסוקים בנבואת משה בסוף פרשת בהעלותך. ותדבר מרים ואהרון במשה, ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והלשון אך במשה דיבר, הווה ללמימר אם משה דיבר. אולי במקום לקרוא את זה חלקית, אם תהפכו שנייה את העמוד, הפסוקים מופיעים מאחור. מקור 5. כשנסיים את הפסוקים נחזור מיד אחורה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. נכון? פרשת בעלותך. נגיע לזה עוד שבועיים. ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. אם העניין הוא איזושהי במושגים קטנטנים שלנו קנאה, אבל במושגים גדולים הרבה יותר, אם העניין הוא הבנת מעלתו של משה בנבואה, מבחינת העברית, היה צריך להיות כתוב פה, אומר הנפש החיים, ויאמרו הרק אם משה דיבר השם, הלא גם אימנו דיבר. מדברים עם מישהו או מדברים אל מישהו, לא מדברים במישהו. נכון? זו שאלה א'. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אני ממשיך את הפסוקים רגע. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צפו שלושתכם אלו אל מועד ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. והנה יש עכשיו מחיצה בין משה לבינם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. שוב בו, לא אמו, אלא בו. ואגב, מה זה אם יהיה נביאכם השם? מה פירוש הביטוי? מבחינת הפסוק, מבחינת עברית, אם יהיה נביאכם השם, הרי ודאי שמדובר על נביא אמת, נביא שמייצג את מה שאומר השם. אלא מה עלה על דעתנו? הרי מדובר פה באהרון, משה ומרים. אז ברור שמדובר בנביא שהוא נביא השם, בניגוד להבדיל אלף אלפי הבדלות לנביאי שקר או נביאים אחרים. אז מה כתוב פה בפסוק? לא כן עבדי משה, הוא לא כמו שאר נביאי השם. הוא בכל ביתי נאמן, פה אל פה אדבר עוד פעם, בו, לא אמו. ומראה ולא וחידות, ותמונת השם יביט, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה. אני חוזר לנפש החיים, אחרי קריאת הפסוקים. והלשון בשורה הרחבה הראשונה בצילום, אך במשה דיבר, הווה ללמימר אם משה דיבר, גם הלשון גם בנו היה לו לומר גם אימנו. ובפסוק שאחרי זה, וירד השם ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם, תמוע הלשון אם יהיה נביאכם. מה פירוש? איזה ביטוי זה? גם בפסוק הזה במראה או במראה אליו את ודה בחלום הדבר בו, מה שכתב תחילה אליו, במראה אליו את ודה. כלומר, אני אראה אותו, אבל שם לא כתוב במראה בו, אלא במראה אליו. נכון? אבל הדיבור הוא איך? בו. ועוד בפסוק פה אל פה הדבר בו, היה לו שוב לומר, אמו, גם הלשון בעבדי במשה קשה. עד כאן הגדרת השאלות. עכשיו הוא מתחיל. והנה ידוע מה שכתוב בסוף פרק החולץ ובמדרש. כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה, ומשה נסתכל באספקלריה המאירה. גם אמרו, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. אני מדבר בו, זאת אומרת, צריך לאט לאט להתחיל להבין, אנחנו עוד ננסה להיכנס עוד רגע למושג. מתוך גרונו של משה, בו. בו בפנים, כביכול. מה זאת אספקלריה המאירה ואספקלריה שאינה מאירה? אספקלריה זה מראה. זה ספקטרום כזה, זה צורת ראייה. יש ראייה מאירה ויש ראייה שאינה מאירה, אלא אתה רואה על ידה אבל דרך משהו אחר. היא נותנת לך אפשרות לראות, אבל אתה לא רואה אותי. אתה רואה את השיקוף שלי, אתה רואה את הבועה שלי, כמו בכל מכשיר קול. לא את הקול שלי אתה שומע עכשיו, אלא את הגלים, את הדבר הזה, את הדבר הבא, כך הלאה. וכאן משתמש הנפש החיים כדי להבין את דבריו בעוד מדרש אחד מופלא, שכדי לראות אותו מבפנים שוב הוא מובא בעמוד מאחור, מקור 7, ועוד פעם נראה ונחזור. המדרש מופיע בתחילת הפרשה בסנה, כולנו זוכרים אותה, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה, נכון? נגלה למשה בסנה, אומר לו של נעליך, אבל לפני שהוא אומר לו של נעליך, הוא רוצה לראות אם משה יסור לראות את המראה. הוא מחכה לראות את זה. כשהוא רואה שמשה שר לראות, מקור 6, וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני. ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. השלת הנעליים מעל הרגליים היא יסוד מאוד מאוד גדול בכל ספרות חז"ל, הפנימית ודאי, אבל גם הפשוטה יותר בהבנת משה. ואנחנו ניכנס לזה עוד שנייה. אבל לפני כן לקריאה של הקדוש ברוך הוא הראשונה אל משה רבינו. איך הוא קורא לו? משה, משה. לכאורה אין בזה חידוש. כך קרא הקדוש ברוך הוא למשל לאברהם. או כך קרא מלאך השם לאברהם בעקידה. אברהם, אברהם, ויאמר הנני. כך יקרא הקדוש ברוך הוא, אם זוכרים, לשמואל הנביא, כשהוא ילד, נער, ועילי נמצא שם, והקדוש ברוך הוא קורא לשמואל, שמואל, שמואל, ושמואל רץ לעילי הזקן ושואל אותו אם הוא קרא לו, עד שאחרי כמה פעמים עילי מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אל הנער. כך קורא הקדוש ברוך הוא בירידה למצרים ליעקב, יעקב, יעקב, במראות הלילה, הוא קורא לו יעקב, יעקב, והוא עונה לו הנני. מה החידוש פה? מה שונה? הנה חז"ל במקור 7 שהם קשים מאוד, אבל דברי הנפש החיים בנויים על המדרש הזה. ויאמר משה משה, אתה מוצא באברהם אברהם, יש בו פסק. כל בעלי הקריאה שבינינו, כפי שזוכרים את הדברים בחומשים כפי שהם במסורה, זוכרים בדיוק את המדרש. בין אברהם הראשון בעקידה, בפרק כ"ב בבראשית, לאברהם השני, המלאך קורא מן השמיים אברהם, אברהם, אבל בספר התורה יש בין אברהם לאברהם קו מפריד. אברהם, קו, אברהם. כל פעם שמופיעים שני שמות, הם מופיעים עם פסק. תראו למקור 6 ותראו את הפסוק הראשון, שם כתוב ויומר משה משה ואין פסק. יש רצף, נכון? זו הערה מעניינת, שצריך להבין מה היא רוצה. נגמור את המדרש. באברהם, אברהם יש בו פסה. יעקב, יעקב יש בו פסה. שמואל, שמואל יש בו פסה. אבל משה, משה אין בו פסה. למה? למה כן? משל לאדם שנתן עליו מסוי גדול וקורא פלוני, פלוני קרובי, פרוק מעליי מסוי זה. אין מדרש מרתק. מי נתן את המסוי? כנראה הקדוש ברוך הוא נתן את המסוי על אברהם, על יעקב, על שמואל. וזה קשה להם, אז הם אומרים פרוק מעליי את המסוי. אבל משה מסתדר עם זה. למשה אין בעיה. לא צריך פסק באמצע. מה אפשר? משה בלי פסק, משה. מה זה הקדוש ברוך הוא קורא פעמיים? אני תמיד הבנתי שקריאה פעמיים זה חיבה. אז אם זו חיבה כל כך גדולה, אז למה פרוק מעליי מסוי? ההפך, עוד קצת. מה זה הפעמיים ואי היכולת של אף אחד אחר בעולם לעמוד בפעמיים להוציא את משה? כאן הניתוח העמוק ביותר שיש של הרוח החיים לעניין. זה הפתיחה למשה רבינו ולבמדבר. לי נדמה לעניות דעתי שזו הפתיחה גם למסכת אבות. אברהם, אברהם, פסיק טעמי בגבי. משה, משה, לא פסיק טעמי בגבי. בסדר, אני ממשיך בקריאה. אשר בזה מרומז לנו עניין מדרגת משה, איך הייתה יותר נעלה ממדרגת אברהם אבינו. כמו שנאמר, גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר באברהם. דילו באברהם כתיב, ואנוכי אפר ואפר. ואילו במשה כתיב, ונחנו מה? גם לא אפר. אפר זה עוד משהו. מה זה כלום? ונחנו מה? אומר משה רבינו, למי דרך אגב? לקורח ועדתו כשהם מתלוננים, מה זה משה? והוא עונה להם, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. ועל ידי זה זכה משה שתינתן תורה על ידו דווקא. ולבאר במה גדולתו של משה רבינו עליו השלום בהדה לא פסיק טעמי בגבי, בזה שאין פסק בין משה למשה, הנה ידוע מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אל תקרא שמות אלא שימו. כי באמת השם לא רק של האדם, של כל החיה, הוא עצם הנפש. עכשיו אנחנו עדיין באדם, של האדם. והראיה, מדכתיב ויקרא האדם שימו. נכון שזה מה שהוא עושה בגן עדן. וכתיב וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ולשון נפש חיה קשה. והיה לו לומר להנפש חיה. אלא שהדבר מבואר שקריאת השם לא היה כפי ההזדמן וכהבא בפיו שם באלמה. זה מה שעושה אותו נפש חיה. זה לא שאני קורא ל-X שם מקרי כזה ול-Y שם מקרי כזה על פי איזשהו משהו שנפלט ממחשב. אלא כפי שראה, וכאן כל יסוד השימות, כפי שראה שורשו בעולם העליון, היכן החי נאחז בשורשו, כן קרא לו השם כאן, על ידי צירופי אותיות של אותו עולם, שבו אחיזתו. אני רוצה להסביר במילה. ויקרא האדם שימות, ויקרא אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. האדם קורא לו בשם שיש לו למעלה. יסוד היסודות בכל מהלך האמונה שלנו, ושלירושלים של מטה יש ירושלים של מעלה. והמשכן של מטה הוא המשכן אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו בהר, בשמיים. והתורה שיורדת מלמטה, מלמעלה ללמטה, היא צריכה להיות מחוברת ללמעלה. וכשהחיבור הזה ניתק, אז הלוחות נשברים. אין לנו דבר כאן שאין לו את השורש העליון שלו. אין לך עשב ועשב מלמטה שאין לו מלאך מלמעלה. לכן לכל עשב יש את הניגון שלו. הוא מחובר למטה. לכן לכל דבר יש את הנקודה שאליה הוא מחובר. איך אומר רב נחמן כל כך נפלא שם אחרי שירת העשבים שלו, שמבקש יעקב מבניו ללכת לאדוני הארץ, ליוסף המנוכר, נכון? הם עוד לא יודעים מי זה. דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. אומר להם יעקב, קחו מזמרת הארץ בכליכם. הם צריכים להביא מזמרת הארץ. מסביר רב נחמן, מזמרת הארץ זה הניגון הזה. נו, אז מה זה עושה? זה יפה, זה חסידי. אבל מה זה צריך לעשות? אומר רב נחמן נפלא. אתם לא יודעים איך לדבר איתו עם אדוני הארץ. נכון? כי הוא מדבר איתכם קשות. צריך למצוא גם את המנגינה שלו. קחו מזמרת הארץ בכליכם, תחפשו את הניגון הנכון. תמצאו את השורש, את העשב המתאים לו. אין דבר כזה שהוא מדבר איתנו קשות ואי אפשר להגיע אליו. הנחת היסוד שלך שאי אפשר להגיע למשהו, אומרת שאין לו שורש. חס וחלילה. קחו מזמרת הארץ בכליכם ותנסו להגיע לאדוני הארץ. גם הוא יש לו שורש למעלה. כשהאדם קורא שמות לכל החיות, הוא בעצם ממלא את תפקידו. כולם כבר נבראו והוא נברא בערב שבת כדי לחבר את הכל אל השורש שלו. לכן מדייק רב חיים וולוז'ין כל כך נפלא, אשר יקרא האדם נפש, חיה, הוא שמו. לא אשר יקרא האדם לנפש, אשר יקרא האדם את השם שכבר יש לו למעלה, הוא באמת השם למטה. אחרת זה באמת לא תופס. מה כוחו של שם נכון? מה זה שם אגב? שם זה התגלות, זו הצורה שבה אתה מתגלה אליי. שם השם. כיצד מתגלה שם השם? יש מידת הדין, ויש מידת הרחמים, ויש שם הוויה. יש התגלות של שם פרטי, ויש התגלות של שם תואר. אם אינני מכיר אותך, אני פונה אליך באיזשהו תואר חיצוני. הגבוה, הנמוך, הכזה, האחר. זה לא מייחד אותך מפני כולם, אם כי זה מיטיב לבטא מי אתה לגבי אנשים שלא מכירים אותך. אם אני אומר סתם ראובן, ואף אחד לא מכיר אותך כאן, זה לא יאמר כלום לאף אחד, זה יהיה שם אישי בין שנינו. כך גם השם האישי בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים הוא לא מוכר לאף אחד, רק לנו, ואף אחד לא מבין למי אנחנו קוראים ומי קורא לנו. ולפעמים, השם הזה הוא השם שמבטא את החיבה הגדולה ביותר, הפרטית ביותר. האדם קורא שמו. עכשיו נמשיך ברב חיים. וזהו שנאמר אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו העצמי הראוי לו על ידי צירופי אותיות מעולם שנאחז שם בשורשו. צירופי אותיות, כך בצלאל, אני לא יודע מה זה צירופי אותיות, אני רק יודע שכך בצלאל בונה את המשכן. הוא מצרף את האותיות. הוא יודע לצרף את הצורות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו למטה ומגלה לנו את מה שיש למעלה. לך יוצא בזה באדם שהשם הוא עצם הנפש שלו, הנאחז בשורשו העליון. עכשיו לעיקר. וזהו העניין בכפילת השמות אברהם, אברהם. זה פלאי פלאות הפירוש הזה. האברהם הראשון מורה על עצם הנפש שורשו העליון ששם עיקר מדור הנשמה. והלמעלה, הלמעלה. ואז משתלשל, אני קורא בפנים, רק משתלשל ממנה מקצתה משהו מהנשמה. לנשמה הזו יש דרגות דרגות. גבוה מעל גבוה, לשמיים היא שייכת הנשמה הזו. זו הנשמה של אלוקי, נשמה שנתת בי תהוריי. כאן מתגלה החלק שמתגלה כאן בגוף. רק משתלשל ממנה מקצתה בגוף, כי הגוף הוא רק כמו נעל לנשמה. עוד מעט נגיע לשל נעליך מעל רגליך. וכמו הנעל אינו מלבוש רק לקצה התחתון של הגוף, כלומר של הנשמה. ונעל נקרא הגוף כי הוא סוף הרגליים של הנשמה. וזהו שכתוב של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, כלומר תוציא קצת את הגוף מפה. עכשיו אני מדבר איתך, עכשיו לעיקר. אז אברהם הראשון מורה על מה? על השם העליון למעלה. ואברהם השני מורה על מה? על הקצה התחתון של הנשמה שמשתלשל בגוף. ובין אברהם הראשון לאברהם השני יש הפסקה. אדם הוא בשר ודם, גם אם הוא אברהם הראשון. וזה כוונתם אברהם, אברהם פסיק טעמי בגבי. רצונו לומר בין אברהם העליון, שהוא הנפש בשורשה בעולם העליון, ובין אברהם השני, כשהוא מלובשת בגוף בקצה האחרון שלה, יש הפסק בגבי. הגוף הוא מפסיק. למה? שלא נזדקק חומרו כל כך, באופן שלא יהיה חוצץ ומפסיק, בין הערת הנשמה בעולם העליון לכשהיא מלובשת כאן בגוף. זה נכון באברהם, אברהם, ביעקב, ביעקב, בשמואל, שמואל. אבל משה, משה, לא פסיק תמיד. שנזדקך אצלו הגוף כל כך, עד שלא היה חוצץ ומפסיק כלל בין הערת הנשמה כשהיא בעולם העליון לכשהיא בגוף. וזה היה מפני רוב שפלותו ואנוותנותו, שחשב עצמו כאילו הגוף אינו, ואמר ואנחנו מה. ואצל אברהם על כל פנים בכל זאת משהו כן היה. אפר, אפר, אבל גם אפר זה. ולכן אמר שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. זה פלאי פלאות עכשיו. למה מתוך גרונו? למה היא לא מדברת מתוך גרוני? היא יכולה לדבר מתוך נפשי, מתוך נשמתי, אבל הגוף חוצץ. אבל הוא זכה שזה כבר לא חוצץ אצלו. אז זה מדבר מתוך גרונו של משה. שלא היה הגוף אצלו מסך מבדיל, הייתה שכינה מדברת מתוך גרונו ממש. זהו עניין דיבור אהרון ומרים במשה, שחשבו שאצלם גם כן נזדקך החומר כמו במשה. ולכן אמרו הרק אך במשה דיבר, במשה. כלומר, לא בו בלבדו השכינה מדברת מתוך גרונו ממש. הלא גם בנו דיבר. זה נפלא אפשר. למה אתם חושבים שרק במשה בפנים דיבר? אנחנו לא יכולים להגיע למדרגה שבנו דיבר, לא אלינו, לא אימנו, בנו. והשיב להם הקדוש ברוך הוא, אם יהיה נביאכם השם. מקודם שאל רב חיים, לא מבין את הפסוק. כלומר, שם העצם ברוך הוא, אם יהיה נביאכם השם, שם י' כ' ו' כ' מופיע שם. ושם הוויה ברוך הוא, הוא שם העצם. לכן אמר להם כאן שאל ידמו שהנבואה שלהם במעלה גבוה כל כך כמו של משה, שהיה נבואתו משה משם העצם. כי מדרגתם איננה תמיד משם העצם. ואם יהיה, אני מיד אסביר את זה, ואם יהיה נביאכם השם, למה כתוב אם? רצונו לומר, אם לפרקים יזדמן שתזכו לזה שהנבואה היא ממש משם השם, אם יהיה, מדובר ודאי על נביאי האמת שם, על הנביאים הקדושים והתיאורים חוץ ממשה. אם יהיה נביאכם השם, אם תזכו והנבואה שאתם זוכים לה, לא באה משום כינוי, לא מאלוקים ולא מצבאות, אלא מהשם ממש, גם אז אל תתבלבלו. זה עדיין לא מדרגתו של משה. אם יהיה נביאכם השם, רצונו לומר, אם לפרקים יזדמן שיהיה הנבואה בכם משם העצם, אז יהיה שבמראה אליו את ודה. וידוע שמראה פירושו כאין מראה של זכוכית, שאין נראה בה לכל אדם כי אם הצל ממנו, לא באדם בעצמו, לא את האדם אני רואה, אני רואה את הבועה שלו, את השיקוף שלו. מחמת הדבר המפסיק על דופני הזכוכית, איזה נייר של כסף או משהו שיש שם בזכוכית, שנותן לי לראות, אבל לא אותי, אלא את הצל, את השיקוף, את התשקיף שלי. אבל בזכוכית פשוטה, שאין מאחורי הזכוכית שום דבר, שום כסף, שום נייר, שום מה שהוא חוצה, אז כן, אני רואה בדיוק אותך. אז אני רואה אותך ממש. אנחנו מבינים את ההבדל בין הספקלריה מהירה להספקלריה שאינה מהירה. הספקלריה מהירה זה שאותי אתה רואה. לא ישר, דרך זכוכית. גם משה רבינו רק דרך זכוכית, אבל אותי. אתם אהרון ומרים, בהספקלריה שאינה מהירה. מראה. לכן אמר במראה אליו את ודה, היינו מרחוק כמו המראה, וזהו מה שכתוב הספקלריה שאינה מהירה. כמו המראה של זכוכית הנעל שאינה מהירה דרך בה. רק מראה את הצל. כל זה מסיים הנפש החיים, זכה מחמת רוב ענווה שהיה בו. שהיה הגוף נחשב אצלו כדבר מה. ולכן נאמר בו כאן, הוא חוזר למסכת אבות, לשון משה קיבל תורה מסיני. שבלשון ששמע בו, נתקבלה אצלו הנבואה. הוא וסיני הפכו לדבר אחד. משה קיבל תורה מסיני, שבלשון ששמע בו נתקבלה אצלו הנבואה. לא היה כאן שום צורך להעביר. כאן לא עסוקים בסדר המשנה. משה למד תורה מפי הגבורה. כאן עסוקים במעלתו של משה. עוד לא הסברנו למה זה קשור למסכת אבות. אבל זו הסיבה שפותחים פה במשה קיבל תורה מסיני. הוא ממשיך. ולשון קבלה הוא מיד ליד. וביהושע, שכבר לא היה עניו כמשה, המדרגה עצומה, אבל לא כמשה, ולא נזדקך אצלו החומר כמוהו, לכן נאמר בו לשון מסירה. ולא קיבל, שלא קיבל כל הדברים כמשה, ממשה כהווייתן לו מסיני, רק דרך מסירה. ולשון מסירה יכול להיות גם מרחוק. אני יכול לעמוד פה ולמסור לך כדור בקצה השני. אבל אם אני רוצה שאתה תקבל ממני, אני צריך לתת לך. כשרוצים שיהיה קבלה של משהו, כשההלכה מחייבת לקבל גט ביד, אז קבלה זה ביד. זה נתן, לקבל. אם לא צריך קבלה אלא מספיקה זריקה, אז יש מסירה. משה קיבל מיד ליד, בלי שום מחיצה. ליהושע זה כבר נמסר. ואמרו ביהושע לזקנים, ולא הזכיר בהם לשון מסירה כלל, כמו שהזכירו להלן ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, מפני שכולם, יהושע, זקנים ונביאים, היו במדרגה אחת. משה קיבל תורה מסיני, מדרגה א', עכשיו ב', ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, מה לזקנים? מסרה. זקנים לנביאים, מה לנביאים? מסרה. עכשיו הפסקה במשנה, ונביאים מסרוה, אני הייתי יכול להמשיך, נכון? ולאנשי כנסת הגדולה, אבל יש הפסקה. למה? אבל אנשי כנסת הגדולה היו במדרגה למטה מנביאים, לכן אמר מסרוה. הרחתי בדברי הנפש החיים בכוונה. ההתמודדות הזאת עם משה רבינו, עם הפגישה הראשונה שלו בכנסת. משה, משה, בלי הפסקה באמצע, היא התמודדות שעם ישראל מתמודד איתה כל 5 חומשי תורה. כל 4 חומשי תורה, מאז שאנחנו פוגשים את משה. מחד, אגב, דבר מעניין מאוד. משה רבינו ש... פרק שלם מוקדש לזה שהוא אומר שהוא לא ראוי להוציא את ישראל ממצרים. הוא לא ראוי ללכת אל פרעה ולדבר איתו. אנחנו מוצאי חג השבועות, ראינו אי פעם שמשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני לא ראוי לקבל את התורה? זה לכאורה דבר קצת יותר קשה מלהיכנס לדבר עם פרעה המצרי. על פרעה משה רבינו אמר, מי אנוכי? אבל בלקבל את התורה אין לו שום שאלות. דבר מעניין. צריך לקבל את התורה, הולכים לקבל את התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא בענן, אתה ניגש אליי פנימה לתוך הערפל, לתוך הערפל, שום בעיה. אבל לדבר עם פרעו, איך אני יכול, כבד פה, כבד לשון, איך יוציא את בני ישראל ממצרים? זה רק מסביר לנו מה זו הנתנותו של משה. משה רבינו, שואל על מה שבאמת קשה לו. איך אני יכול לדבר עם פרעה? אני יכול לקבל את התורה, אני יודע. הנבטנותו של משה זה לא אי-הכרתו במשהו. ההפך, משה רבינו מתווכח במרכאות עם הקדוש ברוך הוא רק על דבר אחד. גם עם ישראל רוצה להיכנס ממש לתוכנו. רצוננו, הם אומרים, לראות את מלכנו, קראנו אתמול בעשרת הדיברות. וכל העם רואים את הקולות. גם הם רוצים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אנוכי בא אליך, באב הענן. בעבור ישמע העם. שרבינו לא אומר לי, אין אפשרות. הוא לא מבין איך יכול להיות שלנו אין את האפשרות שיש לו. אנחנו תופסים את הנתונותו של משה. משה רבינו אומר, אני עם פרעה לא יודע איך מדברים. לא יודע, אני לא יודע, אין לי את האפשרות הזאת. לא יודע איך לדבר עם מישהו שכל עולמו הוא מחיצתי ממנו. לגבי קבלת תורה, אני לא מבין איך יכול להיות יהודי שלא יכול להיכנס לתוך הענן. כולם יכולים בטח להיכנס לענן. עד שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא, אליך אני בא באב הענן, והם כבר ישמעו ממך. זה משה שקיבל תורה מסיני. עכשיו, אין לפנינו תיאור של סדר המשנה. אם היה לפנינו תיאור של סדר השתלשלות תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה באמת היה מתאים להופיע במקום אחר בש"ס, וזה באמת מופיע במקום אחר בש"ס ולא פה. זה מופיע במסכת עירובין כשהיא מתארת איך ניתן את תורה. זה לא קשור אלא בזה. כאן מופיע דבר אחר לגמרי. מהו המודל של איש המידות שלנו? מהו המודל הגדול שפותח את המסכת, שהיא המסכת היחידה בש"ס בעצם, שבה כל אחד אמור לבטא את עצמו? אני מסביר. כשרב שמעון בר יוחאי פוסק הלכות במסכת שבת, הוא לא יכול לבטא את עצמו. הוא מבטא את הקדוש ברוך הוא שמתגלה בדיני שבת כמו שהוא מבין. אבל הוא לא יכול להחליט ששבת היא ביום הרביעי. הוא נמצא בתוך המסגרת הנתונה. שבן זומא אומר איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הוא מחויב למשהו. שבא תנא במסכת אבות וקובע קביעה, נגיד שמע עבד שמי, הוא דלא מוסיף יסף, הוא דלא יליף, הוא אומר את ממרתו שלו, הוא אומר אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני? ספר האתיקה שלנו, ספר המידות שלנו, פותח בדמות הראשונה, שאם לא מבינים אותה, אי אפשר בכלל להתקדם בתורת המידות שלנו. זה ההבדל הגדול בין תורת המידות שלנו לכל תורת מידות אחרת בעולם. בתורת המידות שלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז. המודל הגדול הוא מי שמצליח יותר ויותר להתבטל אל הקדוש ברוך הוא שנמצא במרכז. משה קיבל תורה מסיני. לא למד ולא מפי הגבורה. זה לא רלוונטי לכאן. אותו ההר שנקרא על שם אותו הסנה שבו נתגלה הקדוש ברוך הוא למשה. הסנה ההוא שמשה שר לראות, כי הוא לא היה יכול לא לראות. לפי התיאור הפשוט, הסנה הזה היה איזשהו מאורע טבעי, מעניין. קוץ, חז"ל אומרים. סנה זה קוץ. אילן, קוץ גדול, קוץ קטן, לא ברור. אבל לגבי משה, כל חידוש של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער? כי משה מחפש לכל דבר בעולם את שורשו העליון. כי משה הוא זה שיראה את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו בהר. הוא לא יבנה את המשכן, אבל רק הוא יוכל לראות את זה. והוא יהיה האיש באמצע שיפקח לראות אם בצלאל אכן בצלאל בונה את המשכן או לא. זה יהיה התפקיד שלו. משה הופך להיות בהמשך לאיש האלוקים. הדמות היחידה בכל חמישה חומשי תורה שנקראת. איש האלוקים. והוא נקרא כך מפני שמחציו הוא למטה איש, מחציו הוא למעלה אלוקים. כך אומר רבי אבין במדרש תהילים. אבל בו זמנית אני הולך להגיד את הדבר שנראה משונה. הוא הדמות היחידה שמתוארת בצורה הכי מפורטת איך הוא נולד, איך היה תהליך ההיריון, מה היה בנישואין. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי וטהר האישה ותלד בן. איך הוא ניצל, איך קוראים לבני הדודים שלו. הוא לא איזה מין להבדיל אלף אלפי הבדלות מישהו אחר קדוש כזה שאין לו מקור ואין לו בני דודים ואין לו אחים. הוא גם איש אלוקים שמת וקוברים אותו. ופסוקים שלמים שמסיימים את התורה מתארים איך הוא מת ואיך קוברים אותו. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, כדי לא לעשות את מקום קבורתו למשהו כזה אלילי, אומרים חזק. זה משה רבינו שמת בסוף. איך אומר רש"י לקראת סוף התורה בפרשת האזינו, בעצם היום הזה עלה משה, שהוא עולה שם להר, בעצם היום הזה אומר רש"י, שאמרו ישראל, כשיבוא משה למות, אנחנו נעצור ונאמר, האדם הזה שקרא את הים, האדם הזה שהוריד את הסלב, שהוריד את המן, לא ניתן לו למות. והקדוש ברוך הוא אומר להם, בעצם היום הזה, במראית אורו של יום, אתם תראו את מיטתו. משונה. הוא צועק על פי המדרשים למלאכים שהוא רוצה שלא למות. אבל אנחנו צריכים להתרגל למודל הזה של האדם, ילוד האישה, שהצליח לבטל את עצמו עד לרמה כזאת, שהוא קיבל תורה מסיני. והקדוש ברוך הוא דיבר מתוך גרונו ממש. ואנחנו ראינו אותו עם המסווה ובלי המסווה, וראינו אותו הולך לאוהל מועד ויוצא מאוהל מועד, וראינו אותו עולה להר סיני ויורד מהר סיני. משה הוא הפתיחה של מסכת המידות שלנו. זאת האנטיתזה לכל תורת מידות, שבה יכול להיות מידות בלי ההבנה הבסיסית האמונית, שהבסיס לכל דבר הוא שאני בטל אל הקדוש ברוך. אם אני בטל אל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאין שום דבר בעולם שאין לו שורש. ממילא אני מחובר לכל דבר. זאת המסכת שבה יאמר שמי שרוח הבריות נוחה הימנו, גם רוח המקום נוחה הימנו. כי בעומק, מי שרוח הבריות נוחה הימנו, לא לשנה, שנתיים של רייטינג, של קדנציה, אלא מי שרוח הבריות נוחה הימנו מפני שהוא מחובר אליהם באמת, משמע שהוא קשור אל המקום. ממילא רוח המקום נוחה. בעומק לא יכול להיות שרוח המקום נוחה ממך אם רוח הבריות לא נוחה ממך. זו המסכת שבה יאמר שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. כי לכל דבר יש את המקור שלו בשורש העליון. המסכת הזאת שבה כל אחד מבטא את המימוש העצמי שלו, את האישיות הפרטית שלו, את ההוא היה אומר שלו. מי הוא היה? המסכת הזאת שבעצם אם רוצים לפרק אותה במושגים מודרניים, אז כל אחד מתואר ובצדק על הרקע ההיסטורי והמנטלי והתרבותי, ומה מייחד אותו ומה אישיותו. מי הוא היה אומר? המסכת הזאת פותחת בזה שההוא היה אומר שלנו חותר כל הזמן למשה שקיבל תורה מסיני. מכאן ואילך מתחילות המסירות. הוא מסר ליהושע, יהושע מסר לזקנים, זקנים לנביאים, והם מסרו לאנשי כנסת הגדולה. תמיד התפלאתי, למה אנשי כנסת הגדולה אומרים פה שלושה דברים. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מה היסוד הכל כך בסיסי שמתאים למשנה א' של המסכת? כנראה ששלושת הדברים האלה הם הפתיחות הכי יסודיות, שמחברות אותנו למעבר ממשה הלאה. מה פחות יסודי על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גבילות חסדים? מה פחות יסודי על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום? וכך הלאה. כתובים על זה המון דברים. ונתתי דעתי על זה, ונדמה לי שאנשי כנסת הגדולה עם העמיקים, וזה פלאי פלאות, זה כל המשנה כולה. זה פשוט הסיום של המשנה. אנשי כנסת הגדולה, זו תקופה ארוכה מאוד. הם האנשים שבעצם נמצאים בסוף תקופת הנבואה, ומתחילים להעביר לסופרים את הדברים הבאים, בסוף תקופת הכנסת הגדולה, אחרי 200 שנה, שיירי כנסת הגדולה זה שמעון הצדיק, שעוד היה כהן גדול, ולפי חז"ל, הוא עוד רואה את אלכסנדר מוקדון, היסטורית יכול להיות שזה סבו או הוא, לא חשוב בכלל, לענייננו כרגע, ואז מגיעים לאט לאט לזוגו, נכון? אנטיגנוס איש סוחו, ואחרי זה הזוגו, יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, נכון? גם הם נקראו אנשי כנסת הגדולה. ומה עניינם של הדברים שהם אוסרים לנו? חז"ל מספרים סיפור במסכת יומא, מקור 8. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. לכן הם נקראים אנשי כנסת הגדולה. איפה החזירו עטרה ליושנה? מה פירוש הביטוי הזה? במקורו. אתה משה, בא משה, אמר האל הגדול, הגיבור והנורא. ככה אומר הפסוק בדברים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה וכו'. כך אנחנו פותחים את התפילה שלנו כל יום, נכון? אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וכו'. מה עשתה כנסת הגדולה? בוא נחכה. עתה ירמיה ואמר, גמרא מרתקת, נוכרים מקרקרים, יש כאן גרסה, מרקדים בהיכלו. ירמיהו רואה את החורבן. עיין נורא אותיו, לא אמר נורא. הכוונה היא לירמיהו בפרק למדבט. קראנו לא מזמן בהפטרה את ירמיהו עם חנמאל שעושה קניין, ששם ירמיהו פונה לקדוש ברוך הוא ושואל אותו על הגלות שהולכת לצאת לבבל. והוא פונה שם האל הגדול והגיבור, ולא אומר נורא. שימוש של נביא בפסוק של משה רבינו, בהשמטת מילה, זה דבר חמור, צריך להבין אותו. אומרת הגמרא, אינה חינמי, נכון. לירמיהו היו שאלות קשות באמונה. כביכול. ירמיהו אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, הוא ראה את החורבן. עיין נורא אותם. איפה הנוראות שלו כלפיהם? לא אמר נורא. לא הצליח להגיד את זה. אתה דניאל. אמר, נוכרים משתעבדים בבניו. איה גבורתיו. לא אמר גיבור. פסוק שלם אצל דניאל, שמופיע הגדול והנורא. לא מופיע גיבור. מעניין, המילה גדול קיימת אצל כולם. נורא וגיבור זה תמיד דברים יחסיים. נכון? כדי שאתה תהיה גיבור, מישהו צריך להיות חלש. כדי שאתה תהיה נורא, מישהו צריך לקבל את יראתך. גדול הוא גדול. למרות שזה גדול מול משהו, אבל אני רואה את גדולתו בעולם, גם אם העולם לא מבין אותה, אני יכול להגיד שאני רואה את גדולתו, אבל אני לא יכול להגיד שאני רואה את נוראיותו, אם לא מקבלים את יראתו בעולם. הוא אולי ירק, אני ירא ממנו, אבל הנה כולם מקרקרים בהיכלו, איה נורא אותם. היכלו של הקדוש ברוך הוא, היכל המלך. יש רגע שאם היכל המלך חרב, אז אני שואל איפה נורא אותיו של המלך. נוכרים משתעבדים בבניו או בבניין, איה גבורותיו? לא אמר גיבור. עתו אינו, באו הם, מי זה הם? אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו, שכובשת יצרו. זה לא יאומן, על הקדוש ברוך הוא. שכובשת יצרו. יש, למי שזה קשה מדי, יש נוסח יותר טוב פה בבח, שכובשת רצונו. אבל זה לא יעזור, הנוסח שמופיע זה זה. שכובשת יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים. נו, הוא למד את המשנה בפרק רביעי, בן זומא אומר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אז זה גבורותיו, איזה. ואילו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? ניתוח מרתק של אנשי כנסת הגדולה. למה אתה אומר ירמיה שאיפה נוראותיו? אתה יודע איפה נוראותיו? זה לא בא לידי ביטוי בהיכל המלך, נכון? זה בא לידי ביטוי בדבר אחר, ולפעמים דווקא בגלות זה בא לידי ביטוי. יש דבר שגורם לעולם להיות יראים יותר, המומים יותר, מופעמים יותר מהתופעה הזאת של עם אחד מפוזר, מפורד, שאת כל הדרכים מנסות למגר אותו הם מנסים, אבל הוא ממשיך להיות אחד למרות שהוא מפוזר ומפורד. אנשי כנסת הגדולה באים לירמיהו ואומרים לו, אולי בדיוק הפוך. כשם שאת נוראותיו של מלך מלכי המלכים אפשר לראות בהיכל המלך, אולי אפשר לראות אותם עוד יותר לא עלינו כשההיכל חרב. ואז כשהוא מפוזר והוא מפורד ונראה כאילו הוא הולך להיגמר ושום דבר בעולם לא גומר אותו. איך כתוב בזוהר? נותן ערך אפיים לרשעים, וישראל עושים תשובה ומחזירים למוטב. זה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, לכן הם כנסת הגדולה. בעברית אחרת, מה הם עשו? הם החזירו את מה שמשה רבינו אמר. באו ירמיה ודניאל והוציאו ממה שמשה רבינו אמר, נכון? באו אנשי כנסת הגדולה ומה עשו? החזירו את מה שמשה רבינו אמר. לפני שנגמור את זה, רק אומרת הגמרא בסוף, זה רבנן היכי עבדי אחי? אני לא זוכר עוד פעם אחת כזאת, יש עוד, אני לא זוכר. מי זה רבנן? חכמים. ירמיהו ודניאל. ורבונון, מי שרגיל לעמוד בשס יודע שרבנן זה רבנן, חכמים. איך ירמיהו ודניאל הוציאו באמת את המילים הגיבור והנורא? מי יתיר להם? מה שעשו אנשי כנסת הגדולה זה נפלא, אבל דיברנו עכשיו על ירמיהו הנביא, על דניאל איש חמודות, איך הם עשו את זה? היכי עבדי הכי ואקרי תקנת דתקין משה? איך הם עשו כך ועקרו תקנה שתיקן משה? הוא אמר האל הגדול הגיבור והנורא. איך הם עקרו את זה? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעין בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. גמרא מדהימה. יש פן בנבואה שהנביא אומר את האמת כמו שהוא עכשיו מרגיש אותה. האמת של יונה בן אמיתי היא לברוח, אז הוא בורח תרשיש. הוא לא מבין למה נינווה צריכה לקבל תשובה וישראל לא. זו האמת של יונה. האמת של אליהו הנביא זה לברוח להר חורב, אז הוא בורח. ודבר השם בפיך אמת. ירמיהו אומר, האמת שלי, לא, אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא יכול להגיד משהו שאני לא מרגיש. אני יודע, אין שום שאלה בעולם שזה האל הגדול, הגיבור והנורא. אבל יש רגע שאני אומר את האמת, איה נורא אותיו. זה מזעזע. ככה גמרא אומר. יש רגע שאני, דניאל, איש חמודות, עומד ושואל, אני שאומר את קץ הפלאים, את החזון. אני עומד ושואל, איה גבורותיו. מה תפקידם של אנשי כנסת הגדולה? הם הצומת שהולכת להעביר את עם ישראל ולהכשיר אותו לאלפיים שנות גלות. הם יתקנו להם את התפילה, את נוסח התפילה, את המטבע. הם יעבירו אותנו כמו אומנת, שלוקחת את הילד שאיבד את הנביאים, אין לו עכשיו נבואה, והם יעבירו אותנו לאט לאט לעולם בלי נבואה. הם ייתנו לנו את הכוח למסד מטבע לשון של תפילה יומיומית, הם יקבעו לנו הלכות, הם יקבעו לנו עכשיו את הסייגים, הם יקבעו לנו את כל מה שכנסת הגדולה תקבע. הם באים קודם כל ללמד אותנו את מה שמשה רבינו ראה, והם נדבקים במידתו. הם באים לומר לנו, גם אם אני לא רואה את גבורותיו, הוא האל הגדול והגיבור. אנשי כנסת הגדולה חוזרים לתקנה שתיקן משה. הם לא עומדים איתנו לפני 70 שנות גלות בבל. הם עומדים לפני גלות הרבה יותר ארוכה וקשה. והם מחזירים את התקנה של משה רבינו. אף פעם לא קלטתי, אבל במדרש שמואל מופיע פירוש מרתק. הוא אומר, הם אמרו שלושה דברים שמציינים את שלושת התכונות האלה. שלוש התכונות האלה. של הגדול והגיבור והנורא. תראו במקור 9, אנחנו כבר מאוחרים, אבל במהירות רבה. שאנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה ואמרו, האל הגדול והגיבור והנורא, ולכן תלמידים הרבה כנגד הגדול. להגדיל תורה, להאדיר. ועשו סייג לתורה כנגד הנורא. שהתורה נקראת מורה כאומרו ואתנם לו מורה ויראני. ומה זה סייג? סייג והסייגות הם יראה שלא ייגע באיסור התורה. והגו מתונים בדין נגד הגיבור שדין הגבורה וגבורה אחת. ולפי שמדניאל עד אנשי כנסת הגדולה היו אומרים הגדול והנורא, אנשי כנסת הגדולה הוסיפו הגיבור, לכך הקדימו בדבריהם משהו כנגד הגיבור, והוסיפו לכך, אומרו, הגו מתונים בדין. אבל בסדר התפילות הניחו הדבר כפי מה שסדרו משה רבינו עליו השלום קנה. מה הם עשו פה? הם אמרו בהתחלה, הבו מתונים בדין. מה זה בדין? גיבור. אחרי זה הם אמרו, העמידו תלמידים הרבה, גדול. אחרי זה הם אמרו, ועשו סייג לתורה, נורא. אז הסדר הוא גיבור גדול נורא. למה הם שינו את הסדר? משה רבינו קבע גדול, גיבור ונורא. האל הגדול, הגיבור והנורא. אומר המדרש שמואל, מפני שהדבר שנשכח בתקופה האחרונה, הכי חזק מאז דניאל, זה החלק של הגיבור. כי מה שאל דניאל? היה גבורתיו. קודם כל, החזירו את הגיבור. הגו מתונים בדין. הגיבור. אחר כך, המשיכו עם הגדול והנורא. בתפילה תשאירו את זה במדרגה הראשונה של הגדול, הגיבור והנורא. בין אם נקבל את הפשט האחרון של המדרש שמואל עד הסוף ובין אם לא. גם בלי החלק האחרון של המדרש שמואל. אנשי כנסת הגדולה מחזירים עטרה לישנה. אנשי כנסת הגדולה חוזרים ומחזירים את כולנו למשה רבינו. אנשי כנסת הגדולה מחזירים אותנו בעצם לכוח לומר הגיבור והנורא, גם כשלא רואים את גבורותיו, גם כשלא רואים את נוראותיו. זה משה. משה שמקבל תורה מסיני ומצליח לבטל את כל ישותו, את כל עצמותו, לנותן התורה. הוא מקבל תורה. ואנשי כנסת הגדולה חוזרים לבחינה הזאת. אילו הייתה המשנה באמת פותחת בהשתלשלות לימוד התורה, לא היה מקומה במסכת אבות. אבל לא בזה עוסקת המשנה. אילו בזה הייתה עוסקת המשנה, היא הייתה מתארת את משה ואחר כך את אהרון ואת אלעזר ואיתמר ואת הזקנים, כמו הברייתא במסכת אבות. אבל המשנה של מסכת אבות פותחת בדמות שקובעת את ההבדל הגדול בין תורת המידות של עם ישראל לתורת מידות אחרת, תהיה אשר תהיה. מהו הדבר העומד במרכזה של תורת המידות? הכוח להתבטל אל הקדוש ברוך הוא, או האישיות העצמית שבאה לידי ביטוי שלי. בפתיחת המסכת של כל ההוא היה עומד, עומד ההוא היה הגדול, שאין הפסק בין שמו העליון לשמו התחתון, בין משה הראשון למשה השני. הדמות היחידה שיכולה לחבר את השם העליון שלה עם השם התחתון שלה, היא שום מחיצה לא עומדת ויוצרת איזשהו חי בינה לבין מה שהיא מתבטלת כלפיו וזוכה בגללו להספקלריה המהירה. ערב טוב.
הזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, על פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.